פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגט, ויחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
אני בסדר, בסדר. ימי סגר ארוכים.
ארוכים, כן, אנחנו באמצע היום וזה כבר מרגיש שיגיע הסוף כבר. מקליטים היום את העשירי, את הפודקאסט העשירי שלנו, ואני כן. מבין שיש לך נושא מיוחד להיום.
כן. היום אני רוצה לדבר בעיקר על התנגדות לשינוי. וכמו שאנחנו כולנו יודעים, טיפול זה בעצם שינוי. נכון, גיל? אז יש לך הגדרה יותר טובה למה זה טיפול. טיפול נפשי, אני מדבר, טיפול רגשי.
חד משמעית, זה רצון לשינוי.
עכשיו, בואו ניקח דוגמה של בן אדם אחד, שהשינוי שהוא רוצה זה להפסיק לעשן. בסדר? עד כמה קשה זה להפסיק לעשן? נשאל אותך כמעשן.
אני יכול לספר לך כמעשן לשעבר, שההחלטה להפסיק לעשן הייתה, בוא נגיד, הרבה פעמים רציתי, ושנים אמרתי על עצמי שאני רוצה לרצות להפסיק לעשן.
אז ההחלטה להפסיק לעשן היא החלטה קשה או קלה? בעצם ההחלטה, עזוב כרגע לרצות להפסיק לעשן.
ההחלטה באמת להפסיק היא החלטה, אתה יודע מה, אני לא יודע לענות לך על זה אפילו, כי זה כאילו, ברגע שאתה בשל זה כאילו, זה נהיה קל, אבל התהליך לשם הוא קשה, והוא מלא לבטים, והוא מלא התנגדויות. הוא מלא טבלאות של רווח והפסד מנטליים, שבדרך כלל ההפסד גובר.
אז אתה מתאר את הספק, כי בסופו של דבר, כל עוד אתה בספק, אם אתה רוצה להפסיק או לא להפסיק לעשן, אז אתה, רוב הסיכויים לא תפסיק לעשן. ברגע שאתה לא בספק יותר, ואתה שלם עם ההחלטה שאתה רוצה להפסיק לעשן, אז ההחלטה להפסיק לעשן היא החלטה קלה. עכשיו, אני מכיר הרבה אנשים שהחליטו שהם לא מעשנים, זרקו את הסיגרה ולא ישנו יותר. אני מכיר הרבה אנשים, אולי כמוך בתקופות מסוימות מהחיים שלך, שהם מחליטים להפסיק לעשן כל יום. לפעמים פעמיים ביום. דרך אגב, זה כמו אני והבורקסים. אני כל יום כמה פעמים מחליט שאני לא אוכל יותר בורקסים. אבל אני בספק לגבי העובדה. ולכן, אחד מהדברים שהם הכי הכי משמעותיים בשינוי, הוא הספק. ותכף נדבר על הספק, יש כמה ממדים של הספק. בסדר? הספק הראשון שאנחנו נתקלים בו בקליניקה, אתה יודע מהו הספק הראשון שאני נתקל בו כמטופל שבא לטיפול CBT או LICBT?
אני רוצה להיות פה או לא?
כן, זה נכון, נכון. אבל הספק, אבל אם כבר הגעתי, דרך אגב, ההחלטה ללכת לטיפול היא גם אותה דבר, כי ההחלטה ללכת לטיפול היא קלה, אבל יש אנשים שלוקח להם שנים להביא את עצמם לטיפולים בספק. אבל הספק הראשון, האם הכלים עובדים לי או לא עובדים לי? הספק הראשון, האם ה-CBT מתאים לי? ספק נוסף, האם המטפל הזה יודע מה הוא עושה. אם הוא מיומן בכלים שיכולים לעזור. אז הספק, האם, עכשיו, בואו נתחיל לדבר לגבי הספק אם ה-CBT יעיל או לא יעיל. חלק גדול מטיפולי ה-CBT נכשלים, כי המטופל לא מאמין ביעילות הכלים, או לא מאמין ביעילות הכלים עבורו. חלק אחר מטיפולי ה-CBT נכשלים, וראיתי את זה הרבה הדרכות שלנו בווינגט, מיוחד בהתחלה, שהמטפל בכלל בספק אם הכלים עובדים. אז הוא משדר את הספק הזה למטופל. עכשיו, כדי שהטיפול יוכל להתחיל ברגל ימין, אנחנו חייבים לוודא שלמטופל אין ספק שהוא רוצה להגיע, זה ברור, אני מסכים עם זה. ואם יש לו ספק, אז אנחנו רוצים לטפל בספק הזה. שלמטופל אין ספק שהכלים האלה יכולים לעבוד, שלמטפל אין ספק שהכלים יכולים לעבוד, ושהמטופל מאמין, או אין לו ספק שהמטפל יכול להנגיש לי את הכלים שיכולים לעבוד בצורה טובה. כל עוד הספק קיים בחדר, אז אנחנו בעצם נהיה תקועים. ולכן אנחנו תמיד בשלב הראשון של טיפול ה-CBT, אחד השלבים היותר מוקדמים עושים את השלב הפסיכו-החינוכי. עכשיו, הדבר הכי חשוב בשלב הפסיכו-החינוכי, הוא בעצם להבהיר למטופל שהכלים האלה מאוד יעילים עבור הבעיה שלו. הם נמצאו מחקרית כמאוד יעילים. אני עושה תרגיל לכל המטופלים שלי, אני מכניס אותם בקליניקה לגוגל סקולר, כותב CBT and anxiety, ואנחנו רואים 40,000 מחקרים, אנחנו עושים רנדומלית למחקרים, ויש בערך 40,000 מחקרים שיראו ש-CBT עובד לחרדה בקרוב למשהו בין 70-80% יעילות.
אני עושה את זה טיפה אחרת, אתה יודע?
איך אתה עושה?
עם מטופלים שהם לא מתבגרים, כן, שהם גיל 16 ומעלה אפילו, גם מתבגרים יותר בשלים. בשיחת טלפון הראשונה אני קובע את הפגישה טנטטיבית, ואני אומר לו, יש לי רק בקשה, אני שולח לך לינק, כי הרבה אנשים שלא בתעשייה שלנו במרכאות, פחות מכירים את הגוגל סקולר, שולח להם לינק, ואני מבקש, תקרא בבקשה על CBT סביב הבעיה שאתה רוצה שנטפל בה, ותראה שזה מתאים לך, שיש מחקרים שתומכים, ואז הוא מגיע כבר מבושל.
מעולה. אז כל דרך, והדרך שלך היא ממש מצוינת, כל דרך שגורמת למטופל להביא מידע מחקרי שה-CBT הוא כלי יעיל לבעיה שלו, היא דרך חשובה. דברים נוספים שאני אומר, במילים, שהדבר שנמצא יעיל מחקרית לטפל בחרדה זה חשיפות, שאי אפשר לפתור חרדה ללא חשיפות, והכלי שלנו כולל חשיפות לחרדה שהוא הוכח מחקרית כיעיל לטיפול בחרדה. בסדר? אז אנחנו רוצים על ידי השלב הפסיכו-החינוכי לוודא שהמטופל לא בספק לגבי יעילות הכלים. לגבי המטפל, אני אגיד משהו חמור, אם אתם בספק לגבי הכלים אז תתפטרו, אל תעבדו כמטפל CBT. ולכן, תבדקו את הכלים על עצמכם.
שנייה, אל תהיה כזה קשוח, יגאל. זה בסדר גם שמטפל יהיה בספק, ושיעשה את אותו מעשה, שיקרא מחקרים וישכנע את עצמו.
אבל מטפל חייב לעשות הרבה יותר מהמעשה, הוא חייב לעבור על עצמו בתהליך CBT מוצלח. כי עד או בטיפול, או בטיפול על ידי קולגה, או בפורטפוליו טיפול עצמי, כי עד שהמטפל לא חווה את יעילות הכלים על בשרו, הוא לא יהיה מטפל CBT טוב, כי תמיד יהיה גרעין של... אני, כלי ה-CBT שינו לי את חיי, מקצה לקצה. אני ראיתי את כלי ה-CBT עובדים על מאות מטופלים, אני ראיתי את כלי ה-CBT עובדים על אולי אפילו כבר אלפי מטופלים של הסטודנטים שלנו, כמדריך. אני לא יודע אם זה אלפים, אבל זה הרבה. הרבה, זה כמה מאות כפול ארבע, אלף פלוס. ואני לא בספק לגבי יעילות הכלים, ואני מסתכל למטופל בעיניים, אני אומר לו, הכלים עובדים, בסדר? וזה נורא חשוב, בסדר? אז עכשיו, מטופל שבא ואומר, אני לא בטוח שהכלים האלה טובים, אני לא בטוח שהכלים האלה טובים לי, אין לכם מה להתקדם עד שלא פתרתם את זה. בסדר? אין לכם מה להתקדם, והמטופל צריך בעצם לשכנע, אני מזמין את המטופל בשלב הזה, לחקור, כמו שאתה מציע, אני מראה לו מידע, אני מספר לו מהניסיון שלי, אני מספר לו מהניסיון של אחרים, ואם המטפל לא משתכנע ביעילות כלי ה-CBT והוא עדיין מספק, אני מזמין אותו לחפש גישה טיפולית אחרת, שהוא מאמין בה. בסדר? אני לא אעבוד עם מטופל שלא מאמין ביעילות הכלים לבעיה שלו. בסדר? וזה נורא חשוב, וזה עושה סדר. שברגע שהוא אומר, מאמין אותי, אני מאמין שהכלים יכולים לעזור, ואנחנו התקדמנו גם בזווית של המטרה הטיפולית, כי אנחנו מבינים שיש מטרה טיפולית שקשורה לכלים, וגם בזה שהמטופל מאמין שהכלים עובדים לו. עכשיו, הוא יכול לדעת שהכלים עבדו לו או לא עבדו לו, ב-100% רק בסוף התהליך. אבל לא צריך להגיד, יגאל, אני מאמין לך, אני מאמין למחקרים שקראתי, אני מאמין שהכלים האלה עובדים, עובדים על אחרים. זה עוד לא עובדים עליו.
עובדים על אחרים, על, הבא, על, בעיה, על בעיות דומות לשלי.
על בעיות דומות לשלי, לגמרי. בסדר? עכשיו, בוא נעבור לספק הבא. והוא ספק נורא נורא משמעותי. עכשיו אני רוצה לפתוח סוגריים ולדבר על הפרעה, שהיא הפרעה מאוד חמורה, שלמטפלי LICBT אין את ההסמכה לטפל בה, היא הפרעת ה-OCD. הפרעה תורדנית, כפייתית, הפרעה של מחשבה רומנטיבית, הפרעה בתוך ההתנהגות. רוב המטופלי ה-OCD הם חולים בהפרעת הספק, מחלת הספק. אתה יודע למה גיל? למה ה-OCD זה בעצם מחלת הספק?
אני סקרן לשמוע.
כי הם בתמיד בספק, האם סגרתי את הגז, האם סגרתי את הדלת, האם קשרתי את סוכרי הנעליים, האם חולה ה-OCD הוא תמיד בספק, הוא לא מאמין להתנהגות שלו, והוא בספק. ולכן, הדרך היחידה לפתור בעיה של ה-OCD, זה לעבוד על הספק, הספק של המטופלים, ותכף נגיע לכלים שיכולים לעזור על ה-OCD, לא לכם. ה-OCD זה הפרעת הספק. דרך אגב, גם חלק גדול מאנשים שסובלים מחרדת בריאות, יש להם הפרעת ספק. הם בספק אם הם חולים, בספק אם הם בריאים, הם בספק אם התיקה נכונה או לא נכונה, הם בספק אם החוש של לב אומר שהם הולכים למות עוד 3 דקות, ולכן יש חרדתיים בכלל, OCD זה הקצה, לא OCD זה מלכת החרדה, הם אנשים שסובלים מספק. אני, אצל כל המטופלים שמגיעים אליי לקליניקה, מדבר על הספק. ואני בודק עד כמה הם בספק לגבי, קודם כל, התוצאה של הטיפול. בסדר? כי יש מטופלים, ופה אני מדבר על התנגדות לתוצאה. הדבר הכי חשוב בטיפול, שאנחנו קובעים את המטרה הטיפולית, זה לראות שהמטופל לא נמצא בספק. הוא לא אמביוולנטי לגבי תוצאות הטיפול. בסדר? אם המטופל מתנגד לתוצאה והוא לא רוצה את התוצאה, ניקח דוגמה, פרפקציוניסטים. חלק גדול מאנשים שרוצים להיפרד מהפרפקציוניזם שלהם, לא רוצים להיפרד מהפרפקציוניזם שלהם. כי הם בספק האם כדאי להם להיפרד מהפרפקציוניזם שלהם. עכשיו, כשאתה עושה טבלת רווח והפסד על הפרפקציוניזם, חלק גדול מהפרפקציוניסטים יגיד, מה פתאום, אני רוצה לקבל ציונים מאוד טובים, אני רוצה מאוד להצליח בעבודה. אני רוצה שאנשים יחשבו עליי דברים טובים. אני רוצה להיות מושלם במה שאני עושה. בסדר? ולכן הוא לא באמת רוצה להיפרד מהפרפקציוניזם. מה שהוא רוצה להיפרד, זה להיפרד רק מהלחץ שלו. אבל הוא לא יכול להיפרד מהלחץ שלו. הוא רוצה להיפרד מהמחירים. זה דרך אגב, זה נפוץ. אפשר לדבר על זה גם בנפרד, לגבי מטופלים שבאים ורוצים רק להיפרד מהמחיר, ולא מוכנים לשלם את המחיר. נגע בזה אולי קצת. ולכן, כל עוד הוא בספק אם הוא באמת רוצה את התוצאה, לא תהיה עבודה. ואז אנחנו רוצים שהמטופל בעצם ישכנע אותנו שהוא רוצה את התוצאה. יש, אני מדבר על התנגדות לתוצאה, אני מדבר על זה עוד הרבה, ויש לנו 3 סוגי התנגדות לתוצאה. לא רוצה את התוצאה, לא רוצה להפסיק להיות פרפקציוניסט. זה התנגדות שהיא מייצרת ספק. התנגדות נוספת, שהיא מאוד נפוצה, אני לא מאמין שאני יכול להשיג את התוצאה. למשל, דיברנו בדיוק לפני כן, גיל רץ. אני, אם תגידו לי, יגאל, אתה צריך לרוץ מרתון, אני לא יוצא לצד הראשון, אני לא מאמין שאני יכול לרוץ מרתון, דרך אגב, אני רוצה לרוץ מרתון. לא מאמין שאני יכול לרוץ מרתון. עובדתית, אני, החל מ-300 מטר כבר יפונה לבית חולים, ואם אני ארזיק את הקילומטר הראשון, אני כבר יפונה לבית כברות. אז לכן היום אני לא אצא, וחלק גדול מהמטופלים שלנו רואים את השינוי כמרתון, הם לא מאמינים שהם יכולים להשיג אותו, ואז הם בספק ומתנגדים לתוצאה עכשיו. מה אנחנו עושים שהמטופל לא מאמין שיכול להשיג את התוצאה?
אתה שואל? אני חושב שכאשר התוצאה מאוד מאוד גדולה ורחוקה, זה הגיוני שהוא לא יאמין שהוא יוכל להשיג אותה, ולכן המטרה שלנו היא, היא לבחור מטרה ברת השגה. כזו שהיא מספיק קטנה, מספיק קרובה, מספיק ריאלית.
אז אנחנו מציירים את האברסט, ועל האברסט אנחנו מתחילים לייצר סטיישן 1, סטיישן 2, באברסט אתה לא עולה בבת אחד, אנחנו מייצרים מטרות משני קטנות, אנחנו מייצרים את הקאמפ 1, ואז המטרה הטיפולית הופכת למטרת המשנה, שהיא המטרה, היא המטרה העיקרית מאותו רגע. עכשיו, כי אם המטופל, אני היום, אם אגידו לי שצריך לטפס עליו, אז אני מספק, אני לא עולה למרתון. אבל אם גיל יבוא אליי ויגיד לי, שמע יגאל, בוא נתחיל לרוץ 200 מטר, יש מצב שאני יוצא איתו. בסדר?
יגאל, יש אפליקציה שנקראת 5K, תוריד אותה לטלפון, תתחיל לאט לאט, ותגיע לשם.
כן, אבל אני לא מעוניין לרוץ, יש לי התנגדות לתוצאה, אבל תכף נדבר. אני מעוניין להיות רזה ובקושב לשלם את המחיר, אני כמו המטופל הקלאסי. כמו זה שרוצה להפסיק לעשן, אבל להמשיך לעשן.
זה, מה שתיארת עכשיו זה בדיוק התנגדות.
לגמרי.
אף אחד לא רוצה לעשות דיאטה, אנחנו כולנו רוצים להיות רזים וחתיכים, אבל גם לאכול שוקולד.
נכון, אבל אנשים שהם בוגרי CBT כמוני, לא רוצים לעשות דיאטה, ויכולים להיות שמחים אם הם בולסים פיצה עם הבן שלהם, ולא להלקוט את עצמם. בואו נשים את עצמם. עכשיו, אז אנחנו פורסים את המטרות למטרות משנה. דבר נוסף שיכול לגרום לספק או להתנגדות לתוצאה, זה פחד מהתוצאה, בסדר? זה נפוץ מאוד אצל אנשי החרדה החברתית דווקא. כי היו לי מטופלים כאלה שהוא עם חרדה חברתית, ובחיים גברים לא יצא עם בחור, עם בחורה. אותו דבר עם בנות שהם חרדה חברתית, בחיים לא יצא עם בחור. הם מתים מפחד מלהיות בדייט, הם מתים מפחד בלהיות בקשר אינטימי עם בן אדם. אז הם כל כך מפחדים, כי הם לא ידעו מה לעשות, הם יפשלו.
זה בעיניי מקרה פרטי של המקרה הקודם שתיארת. קמפ 1 רחוק מדי.
זה שונה, זה שונה. כי הוא מפחד מהתוצאה. הוא פשוט, אין לו את המיומנויות, אין לו את הכלים, בסדר? הוא מפחד מהתוצאה. בסדר? יש אחד שלא מאמין שיכול להשיג את התוצאה. יכול להיות שהוא גם לא מאמין שיכול להשיג את התוצאה, אבל הוא גם מפחד, הוא מפחד להגיע לפסגת.
כן, כן, אני מבין את ההבדל.
אני לא מאמין שאני יכול לרוץ מרתון, אבל ביום שאני אצליח לרוץ מרתון, אני לא מפחד מהתוצאה לסיים מרתון ולהסתובב עם המדליה, להגיד רצתי מרתון. לא מפחד מזה. יש אחד אחד שהוא יפחד מזה, מכל מסיבות, עין הרע, אני לא יכול להתמודד עם ההצלחה, אני מפחד מההישג, בסדר? אני מפחד להשיג את הבחורה הכי יפה בתוכה. דרך אגב, נשים יפות מאוד, ודרך כלל יוצאות עם מניאקים. כי רוב האנשים מפחדים להסתובב עם בחורה כל כך יפה לידם, בסדר? אז גם אם הוא יכול להשיג את הבחורה הכי יפה והכי נראית טוב, חתיכה, הוא מפחד מזה, והרבה נשים יפות, פתאום תראו אותם עם איזה אחד כזה מעפן קצת, כי
הוא לא מפחד. ידעתי שאתה חושב שאני מניאק.
אז אני יודע, אני עכשיו יודע, לא ראיתי עדיין את אשתך, אבל כנראה עכשיו אני יודע שאתה מניאק. אז אני מפחד מהתוצאה, ופה נכנס עולם הספק. עכשיו, ברגע שיש לי ספק, ספק, בתוך הטיפול, הספק הוא כמו דבק, בסדר? מי שפה קצת קרא על את העבודות של רולניק, על הרעיון המוטיבציוני, מוטיבשנל אינטביו, עבודה מוטיבציונית, רולניק הבריטי, לא הישראלי, לא ארנון רולניק, יודע שהדבר המרכזי שפוגע במוטיבציה זה אמביוולנטיות. בסדר? כי אם אני על חצי-חצי, אני רוצה ולא רוצה, זה הספק בדיוק. אני אמביוולנטי, ולכן אין לי מוטיבציה לשינוי. אנחנו רואים את זה הרבה בהתמכרויות, שזה סיגריות, אבל גם לאלכוהול, ולסמים ולהימורים. אני אמביוולנטי. וכל עוד אני אמביוולנטי, אז אני נמצא בספק. אני בספק לגבי התוצאה. ולכן כל עוד אנחנו בטבלת רווח והפסד לגבי השינוי, ב-50-50 הטיפול יהיה תקוע. אז בעצם הספק בתוך הטיפול הוא בעצם סוג של דבק. אני, שאני מזהה ספק בתוך הטיפול, אני משתמש בכלי שאתם מכירים, כל מי שלמד אצלי, כלי הרווח והפסד, אבל לגבי הספק עצמו. אני משתמש, ופה זה כלי קצת יותר מתקדם שאני נותן לכם, וזה נורא יעיל. אני אומר למטופל, מה הרווח וההפסד, להמשיך להיות בספק לגבי יעילות כלי ה-CBT. בסדר? מהר מאוד אני אגלה שיש שם התנגדות לתוצאה. כי הספק לגבי יעילות הכלים, היא משרתת אותו לא להגיע לתוצאה. אז הרבה פעמים היתרון בלהיות בספק שאני לא צריך לעשות את השינוי. ועצם התובנה הזאת היא נורא חשובה למטופל, כי פתאום הוא נדהם, כי הוא לא מקשר את הדברים. הוא לא מבין שהספק זה בעצם התנגדות, שהיא מונעת ממנו להצליח או לרצות את השינוי. ואני אומר למטופלי הספק שלי, כל עוד יש ספק בחדר, אנחנו תקועים על הנקודה הזאת. יש לנו שלוש אופציות, או להישאר בספק, ואופציה ראשונה להמשיך לעבוד על הספק עד שנפתור את הבעיה. אופציה שנייה היא לחפש מטרה טיפולית אחרת, שאין לך ספק לגביה. ואופציה שלישית היא להיפרד כידידים, בסדר? אולי יש גישה אחרת או משהו אחר או מטרה אחרת, אל מישהו אחר שיכול להיות ספק. הספק הוא דבר שהוא צריך לדבר עליו, והוא באמת דבר שהוא כמו דבק, והוא מונע שינוי. בסדר? יש לך שאלות או דברים, או ש...
לא, אני איתך, אני איתך.
בסדר? עכשיו, בוא נתקדם במורד הטיפול. המטופל אומר, ניקח דוגמה ספציפית, ופה אני אקח דוגמה של אכילה רגשית דווקא. בסדר? מטופל, שמן, הוא היה 150 קילו, הגיע ל-120 קילו, חזר ל-150 קילו, והאכילה שלו היא בעצם אכילה רגשית. בסדר? הוא כל פעם שקשה לו, כל פעם שהוא בסטרס, כל פעם שהוא במתח, נמלט אל המקרר. עכשיו, המטופל הזה הגיע אליי, כמובן יש לו הרבה אשמה, הרבה אשמה, הרבה גועל מעצמו אחרי שהוא אוכל את המסעות אוכל שלו, ויש שם המון המון רגש שלילי שקשור לאכילה רגשית. עכשיו שוב, באכילה רגשית, שאנחנו עובדים עם טופלי האכילה רגשית, זה נקודה שאני רוצה לשים אותה פה על השולחן, אנחנו חייבים לעבוד איתם על שלוש מצבי זמן. ומצב זמן ראשון זה לפני אירוע אכילה, מצב זמן שני זה, אני קורא לו המקרר, שהוא פתח את המקרר, ומצב זמן שלישי הוא אחרי, בסדר? עכשיו, מטופלי האכילה הרגשית יש להם הרבה פעמים לבטים לפני האכילה הרגשית, ובתוך האכילה הרגשית בדרך כלל הם מרגישים איזה סוג של הקלה, ואחר כך הם מרגישים המון המון אשמה וחרטה. לפעמים אפילו, דרך אגב, בלפני הם גם מרגישים הרבה פעם חוסר אונים. עכשיו, כדי, אחד מההפרעות שמאוד קשה לטפל בהם, זה אכילה רגשית, בסדר? כי באכילה רגשית, מדומה לסיגריה, שגם בה קשה לטפל, יש הקלה, כי בעצם האכילה, בעצם הפעולה שאני אוכל דבר שהוא טעים לי, או ממלא אותי, יש איזה, אמריקאים קוראים לזה comfort food. דרך אגב, סיגריה קורה משהו דומה, כי עצם האישון או הפסקה, הוא מוריד סטרס, גם הניקוטין עצמו יש לו איזשהו הפסק. ולכן המטופל הזה, שהוא בא לטיפול, הוא רצה בעצם, א', זה מטופל שגם עם כל השומן שלו גם היה חולה בסרטן, ובסופו של דבר הוא בתהליך החלמה מהסרטן, ויש איזה סוג של המלצה לעשות לו ניתוח לצמצום קיבה, הוא עבר הרבה טיפולים שקשורים לסרטן, אז הוא נורא נורא לחוץ מאוד להתערבות לתוך הגוף שלו, למה? חיסונית שלו לא במיטבה. הוא חייב להרזות, דרך אגב, כי זה גם חלק מהיכולת שלו אולי להחלים מהסרטן. והוא מגיע אליי לטיפול, והוא רוצה נס, נכון? הוא רוצה שאיגל, מטפל ה-CBT המכובד, יעשה איזשהו הוקוס פוקוס, והוא יוכל להיפרד מהאכילה הרגשית שלו, בסדר? עכשיו, בפגישה הראשונה איתו, עכשיו, המטופל הזה במקרה גם עבר טיפול CBT קודם, מוצלח, בסדר? והוא בחר בי, הוא עשה שופינג, ווינדו שופינג, כי הוא חשב אותו מטופל שהוא חשב שאתה מנוסה, אני אוכל לעזור לו בצורה מאוד קלה באכילה רגשית, אבל יש שוני בטיפול באכילה רגשית, שזה סוג של התמכרות, זה גם הפרעה בתוך ההתנהגות, משהו, גיל?
נראה לי שקצת התנתקנו.
התנתקנו? עכשיו אתה שומע אותי?
כן.
לא היה לו ספק לגבי יעילות ה-CBT, אבל היה לו ספק אם באמת הוא יכול או רוצה להפסיק את האכילה הרגשית. הוא היה מאוד מאוד אביוולנטי. בסדר? והדבר הראשון, אחרי שעשינו פסיכו-חינוכי קצר, חיברתי לו מה הטכניקה שלי בפתרון האכילה הרגשית. עכשיו, אני עובד בפתרון של האכילה הרגשית, יש סרטון מאוד קצר, שנקרא Stop It, אתה מכיר אותו, גיל?
בוודאי, הוא באתר שלנו.
נכון, הוא כלי מאוד מרכזי בפתרון של האכילה הרגשית, כי זה נורא קל, אל תאכל, בסדר? Stop It, אתה לא חייב להתנפל על המקרר ולאכול כמו בהמה. לא חייב לאכול כמו חזיר, הוא לא חייב להצטער לך כבר להרגיש אשמה. אבל איפה המטופל הזה היה תקוע? הוא לא היה משוכנע, כי האכילה נתנה לו הרבה comfort, רגיע, עכשיו האיש עם כל הסרטן שלו וזהו בלחץ אדיר. אז אנחנו עשינו עבודה מוטיבציונית, כי הוא היה מאוד אמביוולנטי לגבי ההחלטה אם הוא מוכן to stop it. אם הוא מוכן, ופה אני יכול לעבוד איתו על הלפני, מאוד קשה לי לעבוד איתו על המהלך, ואין לי שום עניין לעבוד איתו על האחרי. עכשיו, מה הוא בעיקר רצה, המטופל היקר שלנו? הוא רצה שאני אעזור לו להפסיק להרגיש חרטה ובושה ואשמה. בסדר? שם אני לא יכול לעזור לו. כי החרטה, בושה
ואשמה... תזכיר לי קצת טיפול זוגי.
לגמרי. החרטה, אשמה והבושה, לגבי זה הוא לא היה בספק, הוא מאוד מאוד רצה שאני אפתור לו את הבעיה של החרטה, אשמה ובושה. אמרתי לו, שמה, אני יכול לפתוח את זה מאוד מאוד בקלות, פשוט אל תאכל. בסדר, ואנחנו צריכים לעבוד על הלפני. עכשיו, הוא היה בספק האם הוא, הוא היה גם אמביוולנטי, האם הוא באמת רוצה להיפרד מהאכילה הרגשית, והוא היה בספק האם הוא יכול בעצם לעמוד באירוע לפני, ובעצם על ידי עבודה קוגניטיבית, או עבודה של מנטרה, למנוע את האכילה הרגשית, בסדר? ולאכול, היה לו, כמובן, בתור אותו מחלים מסרטן, היה לו דיאטן, והיה לו תפריטים, והוא ידע בדיוק מה מותר לו ומה הוא יכול לאכול. זה היה מאוד מאוד מסודר אצלו. אבל הוא היה מאוד מאוד בספק האם הוא יכול להימנע מההתנהגות הזאת. עכשיו, הדבר הראשון שעשיתי איתו, זה עבודה, מה היתרון והחיסרון להיות בספק, שהוא לא יוכל להפסיק, למנוע מלפתוח את המקרר ולאכול כמו חזיר מה שיש שם בתוך המקרר. עכשיו, מה היתרון המרכזי של הספק?
היתרון המרכזי של הספק הוא מאפשר לי להישאר על הגדר.
נכון, שאני יכול להמשיך לאכול.
מאפשר לי לעשות מאמץ עם הזכות לא להצליח.
נכון, נכון, לגמרי, זה יתרון מאוד משמעותי, אני יכול לא להיכשל, מוכר, שליטה, אבל בעיקר לא להפסיק את ההתנהגות, כי כל עוד הוא היה בספק לגבי היכולת שלו, עכשיו, אני אמרתי לו, האם ההתנהגות שלך היא אוטומטית? האם יש לך ספק שאתה יכול למנע מתנועת פתיחת המקרר? האם יש לך ספק שאתה יכול למנוע מהרגליים שלך ללכת לכיוון המטבח, אחרי שאכלת את ארוחת ערב על פי הנחיות הדיאטן שלך? אז הוא ענה לי שיש לו שליטה על הגפיים שלו, בסדר? ואז אני ניסיתי להבין איתו מה הוא בספק, כי בסופו של דבר סטופ איתם הוא לעבוד לו. כי הוא בעצם בסופו של דבר. לא חייב, שמה היתרון הכי גדול של הספק? שזה אפשר לו לעשות את ההתנהגות. כי ברגע שהוא בספק אם הוא יכול להימנע מהלפני, לקחת החלטה אם לבלוס את המקרר, אחרי שהוא אכל ארוחת ערב על פי הדיאטן, אז הוא לא יכול לעשות את השינוי. ועבדנו על זה. עכשיו, החיסרון הכי גדול של להמשיך להיות בספק, היה האשמה והבושה והחרטה, והחיים שלו, דרך אגב, היה פה גם דפוס של אובדנות. ופה, כשאנחנו המשכנו לעבוד על הספק, אנחנו עלינו על ספק הרבה יותר עמוק וחמור אצל האיש הזה. הוא היה בספק אם הוא באמת רוצה להמשיך להילחם בסרטן, אם הוא רוצה לחיות, אם הוא רוצה להמשיך להחלים. וחלק מהאכילה, מההבסה עצמית, היה מהרצון שלו, מהפחד שלו שהסרטן יחזור, מהפחד שלו שאולי הוא צריך להתמודד עוד פעם עם הטיפולים הקשים, העובדה שהוא מאס אולי בחיים, היה פה גם אלמנט של ייאוש, זה היה דרך אגב חלק מה... חוסר עונים שלו בלפני, הוא הרגיש הופלס לפני. ולכן, ובעצם בסופו של דבר, כדי לעשות את הסטופ-אט, היינו צריכים לענות על שאלות מאוד משמעותיות, האם המטופל הזה מוכן לוותר על הספק שלו, אם הוא רוצה להמשיך לחיות בכלל. בסדר? ופה, כי זה בעצם סוג של אובדנות, מה שהוא עשה. ופה הייתה לנו עבודה מאוד משמעותית, שהמטופל הביא הרבה רגש. נגענו שם בנקודה מאוד מהותית, אז בסופו של דבר, האכילה הרגשית שלו הייתה תוצר מאוד מאוד ישיר, גם למעשנים יש את זה לפעמים, של הספק שלו אם הוא רוצה להמשיך לחיות, או לא אכפת לי, תמות נפשיים פליטים. ופה העבודה בסופו של דבר הגיעה על, 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 על עבודה מה יש לי בחיים. למה אני רוצה להמשיך לחיות? הייתה לו בת זוג שהוא אוהב, היו לו הורים שהוא לא רצה להמלל אותם, והייתה לו עבודה שהוא אוהב. הוא היה איש נורא מצחיק, חיובי, איש מדהים, כאילו איש נורא נחמד, איש אינטליגנטי, משכיל, היו לו הרבה סיבות, הוא אהב לטייל, הוא גם באמת אהב לאכול, מאוד אהב לאכול, אבל הוא אהב לבשל. ולכן בסופו של דבר, הדרך של העבודה של הספק הביאה אותנו להבין שהבעיה של האכילה הרגשית של האיש הזה לא הייתה היכולת שלו לשלוט בהתנהגות. שברגע שהוא שכנע אותי שהוא מוכן להיפרד מהספק של להמשיך לחיות, ושבעצם הוא בוחר בחיים, זה היה תהליך מאוד משמעותי.
אמרת פה משפט מפתח, כדאי להדגיש אותו.
תחזור עליו.
יצרת מצב פרדוקסלי, שבו אתה מבקש מהמטופל לשכנע אותך.
נכון.
וזה בעצם כלי שאני חושב ראוי להדגיש.
נכון, הפרדוקס הוא כלי מאוד משמעותי בעבודה שלנו בטבלאות הרווח וההפסד. בסופו של דבר, אני בתוך התהליך הזה, אני לא משכנע את המטופל להרוג את עצמו, אבל אני משכנע את המטופל להמשיך להיות בספק. והמטופל צריך לשכנע אותי שהוא רוצה לוותר על הספק. עכשיו, ברגע שהמטופל, דרך אגב לא היה מכין לי שיעורי בית, עד אותו אירוע. הוא היה מתקבל לנו שיעורי בית, מתקבל לנו שיעורי בית נורא קלים, תעשה לי 10 שורות של יומן בלפני. הוא לא עשה לי שיעורי בית. ואחרי שנגענו לנקודה הזאת, והמטופל הפסיק עם הספק, והחליט שהוא רוצה לחיות, והחליט שהוא רוצה להתמודד עם ההחלמה שלי.
סוף סוף הצטרף לטיפול.
נכון. ואז התחיל גם לכן שיעורי בית, והשינוי היה מהיר ברמות שאתם לא מתארים לעצמכם. כי בסופו של דבר הוא נזכר בפרצוף שלי, שאומר שיש לו שליטה על הגפיים שלו, זה נורא יצחיק אותו. וכל פעם שאל אותו דחף, אז הוא זכר המנטרה שלו, המשפט שבא לו, יש לי שליטה על הגפיים שלי, ואז הוא חייך, והוא לא היה צריך ללכת על המטבח. כי המטאפורה הזאת משום מה נדבק, לא משום מה, אבל אני מחפש תמיד את הדברים שהמטופל נדבק אליהם, זה עבד לו. יש לי שליטה. ואז נוצר תהליך של ריפוי. תהליך של הרזיה, תהליך של מחויבות לטיפולים המניעתיים, כי הוא עדיין נמשך לקבל הקרנות שלו לא נעימות. וההתקרבות שלו לבת זוג שלו, שהוא גם התחיל להתרחק אליה, אתה אומר אפרופו דבר זוגי, כי ברגע שהוא הספיט את עצמו, והוא החליט מבפנים שהוא בספק רוצה לחיות, הוא גם התרחק מהבת זוג שלו שמאוד אהבה אותו, כדי לשמור עליה. אז קראו פה המון המון דברים, תראו עד כמה זה מורכב, ובסופו של דבר זה התחיל מהספק, האם אני רוצה לשלוט בהתנהגות שלי לפני ההליכה למקרר. ולכן תדברו על הספק הזה, תעלו את זה מיוזמתכם, תשאלו את המטופל אם הוא בספק לגבי הכלים, לגבי המטפל, לגבי התוצאה, והתהליך, בסדר, אם יש לו ספקות אחרות, בסדר, וזה נקודה... מאוד מאוד משמעותית, לדעתי, שתעזור לכם לייצר מוטיבציה אצל המטופלים שלכם. עכשיו, אותו דבר לגבי עצמכם, תבדקו מה אתם בספק לגבי ההחלטות שלכם, איפה אתם ביוולנטים, גם עם הילדים זה עוזר. הילדים שלנו גם בספק. בת שלי מתבגרת, בת 16, יש להם את העניינים החברתיים של, של גיל 16 שהמון ספק, מקבלים אותי, לא מקבלים אותי, אוהבים אותי, לא אוהבים אותי. אני יזום, יזמינו אותי, מה לעשות, כן לדחוף את עצמי, לא לדחוף את עצמי, המון המון ספקות אצל המתבגרים שלנו, המון ספקות, אתן לכם עוד סיפורון קצר, לפני שאני אעזור, בא אליי מטופל בדיכאון, הסיפור מצחיק קצת, והמטופל הזה אמר לי, יש לי בעיות עם אשתי, היא משתוללת עליי, היא צועקת עליי, היא מאיימת לעזוב אותי, והוא ממש נכנס לדיכאון. ואז חשבתי שזה סוג של מחשפה מאיסטוויק, אני הרבה פעם מצב הזה מבקש לראות את, ה, את, 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 את האדם השני, אני עושה להם גם טכניקה של חיצן אחי בנשי. הגיעה אישה מקסימה, אישה עדינה מקסימה, ניגוד מוחלט ממה שתיארתי אותה, שמה האישה הזאת אמרה לי בפגישה? שמדי פעם הוא היה אומר לה שהוא לא בטוח שהוא אוהב אותה. עכשיו כל פעם שהוא אמר לה שהוא לא בטוח שהוא אוהב אותה, היא התחילה להשתולה. מתחתנה עם האיש, רצתה להביא את הילדים. עכשיו הוא היה בספק אם הוא אוהב אותה. וזה היה 100% שלא, כאילו, כל אישה שתגיד להם, אשתך, התחתנת איתה, אני לא בטוח אני אוהב אותה, תגיד לה דבר כזה, התוצאות לא היו טובות, אלא אם התחתנת עם אישה חירשת. ואתה לא אומר לזה בשפת סימנים. ואז, זה היה נורא מצחיק, אז הספק שלו אם הוא אוהב אותה או לא אוהב אותו, כמעט הרסנו את החיים. ועשינו עבודה, איתו, לא איתה, כי היא הייתה בסדר, ממש בסדר גמור. והוא התגבר על הספק, כן, כי הוא אהב אותה יותר ממה שלא אהב אותה. זה לא תמיד שחור לבן דרך אגב, זה צריך להיות לא 50-50, אם זה 60-40, 70-30 זה מצוין. בסדר, ואף אחד, ואמרתי לו סוד, אל תספרו את זה לאשתי, לכל גבר יש לפעמים כל מיני מחשבות, בסדר?
עכשיו, לכל אדם.
כל אדם. בסדר, ולכן בסופו של דבר, לא כל דבר אנחנו חייבים לשתף. אני לא אומר שלא לשתף. יש דברים שרצים לנו בראש, הם רצים לנו בראש, חלקם עם מחשבות אוטומטיות בכלל, עם הפחדים שלנו. לא כל דבר צריך לשתף את הילד שלנו. אתה לא הולך לילד שלך ואומר, אני לא בטוח שאני אוהב אותך, בסדר? לפעמים הוא מעצבן אותך, לא רב אתה מרגיש את זה. תגיד לו, אני אוהב אותך, אבל אתה מעצבן אותי, זה בסדר. אבל תגיד לו, אני לא אוהב אותך עכשיו, כי אתה מעצבן אותי. לא חייבים להגיד את זה. הילד לא ירגיש ספק לעבד, אחד. ילד שמרגיש ספק לגבי היכולת של ההורה לאהוב אותו, יהיה פגום, ויהיה קשה מאוד לתקן את זה. אז ספק, תזכרו, תעלו, תדברו, תשכנו את המטופלים שלכם להיפרד מהספק, או להגיע להחלטה שהיא לא אמביוולנטית, תמיד יש קצת ספק. עד שהכלים לא עבדו עליי, יהיה קצת ספק. גם האיש הזה, השמן שסיפרנו, היה קצת בספק, אם הוא באמת רוצה לחיות או לא לחיות. הגנטיקה שלו הייתה דפוקה, היה לו סרטן בגיל צעיר, ואולי רוב סיכום שיחטוף לו סרטן, כי היה לו סרטן מגעיל. אז הוא בספק אם הוא יכול, וזה בסדר, קצת, אבל רוב ההחלטה שלו, לא להיות בספק, אני רוצה לחיות, אני רוצה להתקבל לבת זוג, אני רוצה להחלים, אני רוצה לחיות, בסדר? ואולי הסרטן יחזור, יש ספק. אז זהו, עד כאן לפודקאסט
אני חושב שהצגת איגל דרך מאוד מאוד מעניינת ואחרת ממה שה... חבר'ה פוגשים בווינגייט להגדרה של התנגדות למטרה.
נכון.
פחות פירטנו על טכניקות, אבל הטכניקה העיקרית, שתי הטכניקות העיקריות שדיברת עליהן, הם רווח והפסד מהספק עצמו, ותשכנע אותי שאתה רוצה להשיג את המטרה בדרך הפרדוקסלית. אני חושב ש... הפעם זו באמת הייתה הרצאה, כן. מעניינת מאוד ונותנת זווית טיפה אחרת למה שהמטפלים שמקשיבים לנו מכירים, אבל עוד גישה, עוד זווית להסתכל על הדברים כדי א' באמת לפתור את הספק שלך כמטפל אל מול הכלים, וב' של המטופל אל מול הכלים והמטרה שהוא מביא. מדליק לגמרי, ובוא נחליט שאת הפרק הבא נקדיש להתנגדויות לתהליך.
אפשר, אפשר. אני רוצה, במסגרת הפרק הזה שהיה יותר הרצאה, אני רוצה לחזור ולהזמין אתכם להגיע להדרכות. אני וגיל עושים הדרכות. וגיל יש לו הדרכה שלו ביום ראשון. יש הדרכה שלי ביום שישי. בימים שני וחמישי יש הדרכות של קבוצות משותפות שלי ושל גיל, שיהיה שבוע, אני שבוע, הדרכות אמיתים. אני מאוד רוצה להזמין אתכם, כי הפודקאסט, אני חושב שהוא נחמד, ואני מקבל באמת פידבקים מאוד טובים, אבל עצם ההדרכה הקבועה בקבוצה, בקבוצת אמיתים, לכל מי שמקשיב לנו ועוסק בטיפול, זה דבר חשוב. דרך אגב, אתם לא יכולים לבוא להדרכות שלנו, אבל תקחו כל הדרכה. אבל אל תעבדו בלי הדרכה. אם אתם אוהבים את הראש שלנו ואת הדברים שאנחנו מספרים לכם פה, אתם מוזמנים לבוא להדרכות שלנו, ובאמת תהיו איתנו בקשר, תשאלו אותנו שאלות, זה עוזר לנו. ופעם הבאה גיל הזמין התנגדות לתוצאה, לתהליך. ויכול להיות שזה לא פודקאסט שלהם, כי התנגדות לתהליך אני לדעתי בחמש דקות מסביר, כי זה קל. חוזה טיפולי, יש לי רמז במוחה. הספק גם חלק מזה כמובן, אבל...
אנחנו נרחיב.
נדבר קצת על טכניקות נוספות, אבל תשאלו, תבואו, תגידו למשל הפודקאסט על היגיינת שינה, אם היה מספיק, אני לפחות נזכרתי בדבר אחד שלא סיפרתי לכם, אז יש לי עוד הפתעה בשבילכם להיגיינת שינה. אני רוצה להמשיך לעבוד בשינה. זוגיות, יחסים, עיסות כעסים, שיטה ברגש, המון דברים שאנחנו יכולים לדעת לכם כלים מגניבים, אני אקח לדמות, תעזרו לנו על ידי זה שתשאלו אותם.
מעולה.
יופי, תודה גיל.
יאללה, תודה רבה חברים, ותשתפו, תשתפו, תשתפו. ביי ביי.
ביי, להתראות. ביי.